ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין. היום הייתי רוצה לדבר לרגל יום השואה על בעלות הברית שבלמו את הצלת יהודי יוון. כך מספרת בספר חדש ההיסטוריונית פרופסור דינה פורט, טוענת כי בניגוד למה שרבים העריכו, ראשי היישוב היהודי בארץ דווקא עשו מאמצים להצלת יהדות אירופה מזוועות השואה. אך בהיעדר אמצעים ושיתוף פעולה עם מנהיגי המערב כשלו. ביישוב אמנם התקשו להאמין לעדויות מהתופת, ובסוף המלחמה אף חששו מצטרפות הניצולים לחברה הישראלית, אך ידעו גם להתנצל. לא כל יום קם היסטוריון ומודה בשינוי גישתו כלפי נושא מסוים. עם פרסום ספרה על מפגשם של היישוב היהודי והחברה הישראלית עם השואה, קפה הבוקר בריח העשן, בהוצאת עם עובד ביד ושם, מציינת פרופסור דינה פורט שכאשר החלה לפני כחצי יובל שנים במחקריה בנושא, דעתה היה כדעת רוב הציבור דאז. לפי דעה זו, היישוב ומנהיגיו כשלו בתקופת השואה ולא הצליחו להציל את יהדות אירופה. אולי גם לא רצו או לא ניסו. וכמותם כשלה החברה בארץ בקליטת הניצולים. עם הזמן, ולאחר בדיקת אלפי תיקים בארכיון הציוני וחומר רב אחר, היא הגיעה למסקנה שזו דעה שטחית מאוד שלא התבססה על עובדות. אומרת פרופסור פורט, ראש מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה שבימינו באוניברסיטת תל אביב. היא גילתה שלגבי חלק גדול מאותם תיקים, בייחוד של ועד ההצלה שפעל באותה תקופה, היא זאת שהגיעה להם ראשונה. את חלקם היה עליה לתת לתרגום מפולנית, השפה שבה כתב מרכז הוועד, וארגנטינאית כמוה, החומר לא היה גלוי. השמיצו את ועד ההצלה בעצם מבלי שהיה מישהו שקרא את הפרוטוקולים שלו. אילו היו קוראים אותם בעבר, אולי לא הייתה מותחת האשמה שביישוב לא רצו לעזור ליהדות אירופה בתקופת השואה ושלא היה אכפת ממנה. פתאום מתברר שאז נרקמו כאן הרבה תוכניות הצלה. אם כי ספק רב עם היישוב כאן, שמנה כ-475 אלף נפש בסך הכל, אכן יכול היה לעזור באופן ממשי ליהדות אירופה בשעתה הקשה. הוא היה כמו זבוב מול המלחמה האדירה שהתחוללה באותה עת, וחסרו לו אמצעים מעשיים להגיע ליבשה השכנה ולפעול למען אחיו. על אילו תוכניות הצלה לא ידענו עד כה? השאלה זו היא אומרת, למשל הייתה תוכנית להעביר יהודים מאירופה למדבר סחרה, בהנחה שבמקום הבלתי מיושב הזה הדבר לא יפריע לאיש. הג'וינט והקונגרס היהודי העולמי היו אמורים לממן את הקמת המאהלים במדבר ואת הזנת הניצולים, והכוונה הייתה לחלץ תחילה את יהודי יוון. אך בעלות הברית לא הסכימו למהלך הזה. תוך כדי המלחמה, התוכנית נגנזה, ואנחנו יודעים לאן הובלו בהמשך יהודי סלוניקי. תוכנית אחרת הייתה לגבי אפשרות של הצלת עשרות אלפי ילדים בסוף 42, כשנודע שהשמדה החלה. התברר ליישוב שהוא נשאר זכאי ל-29 אלף סרטיפיקטים בעקבות גזרות הספר הלבן, ונעשתה פנייה לבריטים להקצות אותם לילדים ולמלוויהם. הבריטים לא אמרו לא, אבל די הכשילו את התוכנית שהייתה אמורה להתממש דרך טורקיה. בסך הכל הגיעו ב-43 שתי קבוצות של ילדים מהונגריה, מרומניה ומבולגריה. מדינות שהיו אז מחוץ למעגל ההשמדה. נכון, היו בהם ילדים פליטים שהגיעו מפולין, ובאשר לרומניה לא מעטים מיהודיה הובלו למחנות טרנסניסטריה האיומים שבאוקרניה. למה לא היה המשך לשתי קבוצות אלה? על כך היא אומרת שליחי היישוב בקושטה התחננו שעסקת הילדים לא תפורסם בעיתונות, אבל זו לא התאפקה, והודיעה על העניין בתופים ובמחולות. בדבר פורסם שכל הפולה יצאה לקדם את הבאים ברכבת עם פרחים, דגלים ושירים. הטמפלרים שהוגלו מהארץ וישבו באותה עת בקושטה, תרגמו את הידיעות ובאים. שפורסמו בעיתונות הארץ ישראלית והעבירו אותן לאישמן, ואז בעוד שבארץ המשיכו להתווכח באיזה גיל יהיו הילדים בקבוצות הבאות, התוכנית הופסיקה לחלוטין. בארץ התקשו להאמין לעדויות. מה היה חלקה של העיתונות בתקופה ההיא? 5 שנים לקח לה לקרוא את כל הכתוב בעיתונות בארץ על השואה בעת התרחשותה. יטען שהעיתונות לא הקדישה מספיק תשומת לב, אבל לא היה בה הרבה מאוד, גם אם לא תמיד בכותרות הראשיות, מפני שהיו גם נושאים אחרים. קשה להאמין כמה שעיתונות הילדים הייתה מלאה בתיאורים של השואה, בימים ההם בלי ניסיונות לייפות את המציאות. לדברי פרופסור פורט, בתחילה לא האמינו ביישוב לטפטופי המידע בדבר השמדה. היא מספרת על מסמך שנכנס להיסטוריה תחת הכותרת מברק ריגנר. גראט ריגנר, נציג הקונגרס היהודי העולמי בשוויץ, העביר מידע שמקורו באדוארד שולטה, תעשיין גרמני שהתנגד להשמדה, ובו ננקב המספר המזעזע של 3.5-4 מיליוני יהודים שיחוסלו בחומצה פרוסית כפי שקראו לציקלון בי. פרופסור פורט אומרת, כשהמברק הגיע ארצה באוגוסט 42, חשבו שזה טירוף ולא תפסו מה זה, שסוגרים יהודים באיזשהו מקום ומרעילים אותם בגז. לכן דבר המברק לא פורסם בארץ תחילה. מה גם שכוחותיו של רומל נעו בצפון אפריקה לכיוון ארץ ישראל. הרי הנציב העליון קרא ליושב הראש הוועד הלאומי יצחק בן צבי ואמר לו שאם הגרמנים יגיעו למרחק של 100 קילומטרים מאלכסנדריה, הם יפנו את כוחותיהם מהארץ לעיראק. And God bless you. לכן המברק חיכה באיזו מגירה בירושלים ונחשף רק בנובמבר, לאחר שמונטגומרי הביס את רומל והדף אותו. ואז, גם אז לא האמינו לבשורות האיוב. באותו חודש נובמבר 42, בקבוצת חליפין קטנה שהגיעה מאירופה, חזר ארצה העסקן התל אביבי יעקב קורץ, סיפר על מה ששמע בגטו פיוטיקוף ונתקל באי אמון, לא האמינו לטען. אמרו כי מפריז אני, שאלו שאלות וחקרו חקירות כאילו אני פושע או מוציא דיבה. הם עמלו ויגעו להחליש את הוודאות שלי כדי שאפקפק באמיתות ידיעותיי. עם כל מי שבא משם, התעורר הזעזוע מחדש. בין לבין נמשכו בארץ חיי היום-יום ושתפו העלה, הרחק מאירופה, עד שבא עוד מישהו וההלם התלקח שוב, מספרת פרופסור פורט. היא מקדישה פרק לרוז'קה קורצ'ק, מחברי המחתרת היהודית בווילנה ופרטיזנית ביערות שהגיעה ארצה בדצמבר 44, ובמפגשיה עם ראשי היישוב סיפרה במפורט על הזוועות. כבר בהיותה תחילה במחנה המעצר באטלית הגיעו אליה בימים הראשונים יצחק גרינבוים, מי שעומד בראש ועד ההצלה של הסוכנות היהודית, הגזבר שלה אליעזר קפלן ואליהו דובקין, אחד משני ראשי מחלקת עלייה. בעקבותיהם הגיעו אליה גם ורה ויצמן, אשתו של חיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית. זו לא האמינה לדבריה, הסתובבה והפתירה ברוסית, מה היא מקשקשת, מבלי לדעת שהשפה הייתה נהירה לבת שיחתה, שהגיבה בזעם. כעבור שבועות אחדים, כשבעיצומו של סבב שיחות עם ראשי היישוב, הגיע רושקה אל ויצמן עצמו במכון זיו ברחובות, קלחה ביניהם שיחה ערנית ביידיש, שבמהלכה נשאלה על ידיו שאלות, ובהן הם גם הבינו מדוע לא הגיע אליהם עזרה מהארץ. לעומת פגישה זו יצאה בפחי נפש ממפגשה עם בן גוריון. עדותה האישית בפניו על השואה השתפשה כשקטה דבריה בשאלה אם הייתה אנטישמיות בין הפרטיזנים הסובייטים. 32 הצנחנים שיצאו מארץ לאירופה, זה היה מעט מדי ומאוחר מדי. מעט מדי ומאוחר מדי בגלל הבריטים שדחו את צאתם עד הרגע האחרון כמעט. כשהתחילו תוכניות ההצלה בסוף 42, היא מצאת בתיקים תוכנית להוצאת 2,000 מתנדבים לאירופה. אבל כשהבריטים שמעו על הנתון הזה, פרחה נשמתם מתוך הבנה שלאחר המלחמה הכוח הזה יופעל נגדם. לכן הם ישהו כל צעד לרבות יציאת הצנחנים. המפגש של ארץ ישראל עם כמו יעקב צור, אהרון חוטר ישי ובן ציון ישראלי עם שארית הפלטה לא היה מעודד במיוחד, והם חזרו עם רשמים קשים. אכן, בהתחלת המפגש עם שארית הפליטה הימם את כולם. יעקב צור אמר על יהודי יוון שחזרו מאושוויץ שהם צינים עצלנים, תובעים כסף וממענים לעבוד. חוטר ישי שהיה באוסטריה וראה יהודים בבגדי פסים יוצאים מהמחנות, אמר שאם ינתנו להם 5,000 הסרטיפיקטים שהיו, הארץ תהיה בית משוגעים אחד גדול. ישראלי שראה את הניצולים בגרמניה אמר שאם היישוב לא יכין את עצמו אכן היטב לקליטתם, הם ימיתו עליו אסון גדול. לזכותם יאמר שכעבור חודשים אחדים, כששארית הפליטה התאוששה בקצב מדהים, הם אמרו סליחה, טעינו בגדול. ובן גוריון אמר על הניצולים שהם יהודים בריאים בנפשם וציונים יקרים. מנהיגי העולם סרבו לעזור. שיחה עם פרופסור פורד בעקבות ספרה חושפת עובדות לא כל כך ידועות היום. היישוב לא היה ערוך להתרחשות אימתנית כמו השואה. ומי כן היה ערוך לכך? המינוח שואה הודבע אגב בעקבות ליל הבדולח, שאירע כשנה לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה, ויוחס לשואת יהודי גרמניה. כבר ב-1940 הגיעו לארץ ידיעות קשות על הכיבוש הגרמני בפולין. באותה שנה פורסם בירושלים אפולנרי הרטגייט, שעלה זמן קצר קודם לכן ארצה, חוברת שקרא לה שואת יהודי פולין, עוד לפני שזו התרחשה בפועל, והזכיר שאם לא יקרה נס, מה שישאר מיהדות ארצו הוא רק בית קברות אחד גדול. מי היה האיש? פרופסור פורט, הרטגלס היה נשיאה הראשון של הסתדרות הציונית בפולין. בהגיעו לטריאסט, בדרך ארצה, לפני שנסגרו שם השערים, כשנודע לו על רציחת יהודים בפולין, לאחר צאתו, הוא הרגיש כרב חובל שהכיר את ספינתו. הוא ניסה להתאבד בניצל. כשהגיע ארצה, הביא להקמת ועד ההצלה, שבראשו התקיים יצחק גרינבוים, מי שהיה מנהיג יהודי פולין ועלה לארץ 7 שנים לפניו. הרטגלס שימש כמזכיר המדיני של הוועד, ולימים בעקבות ועידת ברמודה ב-43 כתב תזכיר בו קרא להציל בראש ובראשונה ילדים, כי הם מהווים החומר הטוב ביותר ליישוב. כאן היא הייתה רוצה להעלות את דמותו של רבי בנימין. רבי בנימין או יהושע רדר פלדמן, בשמו המלא סופר ועיתונאי, היה מהדמויות הבולטות מבין אנשי הרוח, בהן מרטין בובר, שהתארגנו בקבוצת אלדומי נגד ועד ההצלה. הוא שקרא לעזוב הכל ולהתמסר להצלה. היה כמו הנביא ירמיהו שיצא מחצר המטרה וצעק בשער העיר. ביקורתו הופנתה בעיקר נגד חיים ויצמן, שרוב המלחמה לא היה בארץ, וקיים בשליחות ההצלה פגישות בלונדון ובניו יורק ונגד ברל כצנלסון. הוא טען נגד כצנלסון שלא היה לו תפקיד רשמי, כי לא הטיל אל המערכה למען ההצלה את משקלו הסגולי. גם כשכצנלסון נפטר ב-44, לא הרפא ממנו רבי בנימין והטיח בו, היית צריך להיות ראש וראשון, אבל נעדרת ביום עבירה ושואה. הוא העלה נגדו אשומה איומה, שעיסוקו בהוצאת הספרים עם עובד, שאותה הקים בתקופת המלחמה, עלה ברבבות נפשות. איך אפשר לצאת מהשמה הזאת? אבל רבי בנימין היה משוכנע שכצנלסון היה צריך להתייצב בראש ההצלה. לאחר מעשה, אולי אפשר להבין את טענותיהם של רבי בנימין וחבריו נגד ההנהגה. אבל כיום ברור שאי אפשר היה לארגן הצלה בקנה מידה גדול בתוך המאומה האדירה של מלחמה. אגב, איזה חובה הייתה למנהיגי בעלות הברית כלפי ויצמן ובן גוריון? את ויצמן הם העריכו בפרט באנגליה, בזכות המצאת האצטון שהמציא כקימאי, ובן גוריון הוא היה לגביהם איזה מנהיג פועלים מאי שם. במה הוא עניין את רוזוולט, נשיא ארצות הברית? וכשוויצמן ושרת באו פעם אחר פעם אל שר החוץ הבריטי, אנטוני איידן, ודרשו ממנו להפציץ את אושוויץ, איידן אמר לעוזריו, קחו מפה את שני היהודים המייבבים האלה, אני לא רוצה לראות אותם יותר. שנים צעקו בארץ שהנהגת היישוב לא עשתה די והתעלמו מהתנאים. הבה ניקח לדוגמה את משה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות. לא פחות משישה שבועות ארכה נסיעתו ללונדון בעיצומה של המלחמה, כשלא היו טיסות אזרחיות. הוא נסע ברכבת למצרים, משם הוא טס דרומה לדרום אפריקה, וצפונה ללונדון דרך דקר וג'יברלטר. הטלפון לא פעל כמו היום, ועל הדואר הייתה צנזורה. הפרטים האלה נשכחו עם הזמן. בארץ לא ישבו בחיבוק ידיים, מדגישה פרופסור פורט. היא מצאה תיקים מלאים במברקים. המורים פנו לארגוני מורים באירופה, הסופרים לארגוני סופרים, העיתונאים לארגוני העיתונאים, וכך הלאה. כולם ניסו להרים כל זעקה נגד הזוועות שידעו הגויים שהעם היהודי הולך ונשמד. בין השאר שוגרו מברקים לארנסט המינגווי, לברטלנד ראסל, לפרל בק, לאפטון סינקלר, לברנרד שו. זה מהמעטים שבכלל השיבו. כתב חזרה, איני יכול לעשות מאומה לעזור ליהדות הונגריה. מה אתם סבורים שאני כשר אירופה? מובן שליבי עם היהודים, אך קשירת שמי בעניינם לא תעלה ולא תוריד. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה. Eugen zu in der Seele nach Uhlen in wie Punkt wie euch die Bar leicht wie kein Gebot die vergeten wenn ich Dein einzige, dein treuer Lied. Seh in deine Gäßlein von Elend und Fein, hör nur ein Gewehn, Muss wird sein. In deine Gäßle ist mir reingehen. Mein Herz soll vertrieben. Ich will dich wieder.